אנחנו היום רוצים לסיים את הדיבור שלנו על הרמב״ם. רציתי שמה איזה שקע משהו?
כן, יש פה גם
יאללה, טוב, תודה. אז הרמב״ם, הרמב״ם ככה, אני רציתי, כן, אנחנו עצרנו פעם שעברה, הסברנו קצת את ההתנגדות לרמב״ם. זה עובד ברמב״ם?
נדליקו את זה, ניקח זמן.
אבל אני רוצה לקרוא לכם כמה הערות של גדולים לספר היד החזקה, לפני שאנחנו ניכנס לפולמוס האחרון על הרמב״ם, שהוא הפולמוס העיקרי. אני רוצה לדבר על הרמב״ם במראה, במראה או במבט של גדולי ישראל מכל מיני כיוונים. נעשה עם זה ככה. אז הרדווז היה מגדולי שפת, כן, הרדווז זה 1480, אני יודע, משהו כזה.
מה שתבות?
הרדווז זה רבי דוד בן זמרה, מפרש גדול על הרמב״ם, אומר, אבי יודע שאפילו לא היה בידינו לתרץ קושייתו של הרייבד, אין על רבנו שום השגה, הוא אומר. גם אם אתה לא מצליח לתרץ את הקושיות של הרייבד על הרמב״ם, אין שום השגה. אין השגה. מה זאת אומרת אין השגה? יש השגה, אבל זה לא נחשב, כי הרמב״ם הוא ענק. המהרלב"ח, שהוא אחד מגדולי סלוניקי, הוא היה גם בירושלים, הוא אומר, ואף כי יקשה לנו על דבריו מתוך שיטת התלמוד המפורסם אצלנו, ראוי והגון לנו לתלות החיסרון במיעוט הקפתנו והשגתנו. זאת אומרת, אם אתה רואה רמב״ם שלא מסתדר לך עם המקראות, עם התלמודים, אז תדע לך שאתה לא יודע לקרוא.
מי אמר את
זה? המהרלב"ח. המהרשד"ם, כן, הוא גם הוא היה בסלוניקי. הוא כותב, זה גדולי ישראל, הם מופיעים במשנה ברורה על כל צד ושעל, רק אתם מדלגים לראשי תיבות. אבל כתוב לעניין שנת השמיטה, הוא אומר, מי יכול לחלוק בכלל? הוא אומר, מי יכול לחלוק על הרמב״ם בדבר הזה? קיצור, יש פה הרבה תלמידי חכמים גדולים שכותבים שהרמב״ם הוא גדול ענק, או הרבי יוסף קארו היה מחלוקת לגבי דבר שחלקו על הרמב״ם בענייני שמיטה, אז הוא אומר, ועוד שמאחר שבכל אלו המדינות קיבלו עליהם לעשות כדבר רבינו, רבינו זה הרמב״ם, כן? מלבד מה שנוגע בכבוד הראשונים שנהגו, כן? והרי הרצווה מבעלי התוספות, לא מלאו לבו לסמוך על סברתו לבטל המנהג, ומי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן? איך יכול להיות שחולקים על הרמב״ם? ועוד, וקיצור, יש פה הרבה מאוד התייחסויות מאוד מאוד חזקות לשיטת הרמב״ם ולספרו שהתייחסו אליו בכבוד גדול. טוב, אבל זה עכשיו רציתי לדבר על כמה דברים שקשורים למחלוקת האחרונה שרציתי לדבר עליה. המחלוקת אחת, דיברתי, זה על רקע אישי. אתם זוכרים שאמרתי לכם את זה? קראתי לכם את המכתב של הרמב״ם בחשוון? קראנו את זה? תחת סכנה נכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו. אז ככה, כתוב ככה. ביום ג' ד' חשוון יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. נכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו. עכשיו זה פולמוס שלם, אם הוא נכנס להר הבית, לא נכנס. מי שמצדד לעלייה להר הבית אומרים שהרמב״ם נכנס. מי שלא אומר שזה מקום אחר. לא יודע בדיוק, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כי מה זה הבית הגדול והקדוש והתפללתי בו? טוב, לא יודע. ביום חמישי וב חשוון ובתת בחודש יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבות במערה. פה. ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי שבח לאל על הכל. ושני ימים אלו, וב ותת חשוון, נדרתי שיהיו לי לימים טובים ותפילה ושמחה בהשם ואכילה ושתייה. עשה יום טוב. הוא נכנס למערה. הוא נכנס למערה, אז הוא עשה יום טוב באותו יום. טוב. יפה מאוד. אז זה, רציתי להשלים לכם, כן. אז המחלוקת האחרונה היא על המורה נבוכים. טוב, קודם כל נסביר קצת מה זה המורה נבוכים בגדול, ואחר כך ננסה להסביר את המחלוקת שהייתה על המורה נבוכים. תראו, המורה נבוכים הוא ספר מיוחד. למה הוא ספר מיוחד? הוא ספר בעצם שאומר שיש בעולם נבוכים. והנבוכים האלה, הם צריכים לקבל הדרכה. עכשיו, הרמב״ם כותב בעצמו באיגרת שאת המורה נבוכים הוא לא כתב לדורו. הוא כתב לדורות שאנשים יהיו נבוכים, אבל לדורו לא צריך. עכשיו, מה הסיפור עם המורה נבוכים? מה כל כך הקפיץ את האנשים, את הגדולים, לגבי המורה נבוכים? שני דברים מעניינים במורה נבוכים. דבר ראשון, יש נבוכים. בתקופה של הרמב״ם אין נבוכים. מה זאת אומרת נבוכים? יש ערבים אדוקים, יש נוצרים אדוקים, ויש יהודים אדוקים. אין אתאיזם בעולם. יכול להיות במזרח, אני לא יודע. דברים שאנחנו לא מכירים. אבל אין עולם נאור אתאיסטי. אין דבר כזה. המוסלמים זה עולם נאור מאוד, עם הרבה תרבות, ושם הערבים הם מאמינים. הם מאמינים באל אחד, הם מאמינים בנביא שלהם, לא משנה, אבל הם מאמינים באל אחד, בבורא. הנוצרים גם מאמינים באל אחד. באל אחד, בבורא. בסדר, יש איזה בעיה שם, שילוש, זה בסדר, אני לא מדבר, אבל הם מאמינים בבורא. הם מאמינים שהעולם נברא. עכשיו, הרמב״ם כותב עכשיו ספר, שמדבר על בעיות, אז זה בעיה אחת. מה הבעיה הראשונה? שהרמב״ם מדבר על בעיות, שאף אחד לא מבין מה הוא מדבר בכלל. מה זאת אומרת נבוכים? נבוכים שמה? שצריך להוכיח את מציאות האל? מי בכלל חושב ככה? אף אחד בעולם לא חושב ככה. כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כולם מאמינים בזה. לא משנה אם אתה נוצרי, אתה מוסלמי, אתה יהודי, מה זה משנה? זה שלושת הדתות שנמצאים מספרד, כל אירופה, עד ארץ ישראל. זה אומר טורקיה, זה אומר מצרים, זה אומר כל אפריקה. לא מדבר על הקושים באפריקה, אני מדבר על הערבים באפריקה.
מה הפילוסופיה?
מה?
פילוסופיה
שלך. רגע. ולכן, זה לא נראה טוב, כביכול. כאילו, על מה הוא מדבר? מה הוא מדבר היהודי? הצדיק הזה, מה הוא מדבר? נכון, הוא גדול בתורה, אבל מה הוא מדבר? הוא מדבר על דברים שיבלבלו את האנשים. כי הוא יתחיל להגיד, צריך מציאות, צריך להוכיח, מה צריך להוכיח? כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים, כולם יודעים שצריך לעבוד אותו, אלא מה יש? מחלוקות בדתות. אבל זה לא עד כדי כך. עד כאן זה מובן? עכשיו, זה בעיה אחת של המורה נבוכים. הבעיה השנייה של המורה נבוכים זה שהרמב״ם, לדברי המתנגדים, הוא עושה כליים. מה הכליים? הכליים זה שהוא משווה את חוכמת ישראל ועושה השוואה עם פילוסופיית יוון. וזה היו מגדולי ישראל שלא היו מוכנים לקבל את זה בשום אופן. התורה היא לא ברת השוואה. הרמב״ם אמנם עושה השוואה כדי להסביר את הדברים יותר בעומק הפילוסופי שלהם, וגם להסביר למה אנחנו צריכים לקבל ממי שאמרה את האמת, אבל גם לחלוק, הוא חולק על אריסטו, הוא חולק על סוקרטס, הוא חולק על הגדולי היוונים. אבל בכל אופן, יש שלא ראו את זה בעין יפה. הוא משווה, זאת אומרת, הוא אומר, התורה אומרת ככה, אבל אריסטו אומר ככה. ולפעמים הוא אומר, אריסטו כיוון דת התורה, וזה הוא מחשיב את התורה היוונית, את התורה הפילוסופית של יוון, הוא מחשיב אותה מאוד, אפילו עד כדי כך שהוא אומר שיש הרבה דברים שהם צודקים. אנשים לא אוהבים את זה. יש תורה, ומה אכפת לנו עכשיו מה אריסטו, שמה אריסטו? מה? הוא כן צודק, הוא לא צודק, יש דברים שהוא כן צודק, מה אכפת לי? טוב, עכשיו, הדבר הזה התחיל ככה. בחיי הרמב״ם, לא הייתה כל כך דעה אחידה אצל חכמי ישראל לגבי המורה נבוכים. לא היה כל כך דעה אחידה. דווקא בצרפת הדרומית, כן, חכמי פרובנציה, הם, העבד היה משם, הם דווקא תמכו ברמב״ם. זאת אומרת, החשיבו אותו כאחד ענק, והם לא נכנסו בו, כאילו לא נכנסו לוויכוחים איתו. אחרי שהרמב״ם נפטר, הרמב״ם נפטר ב-1205, אחרי שהרמב״ם נפטר, נפתחו כל המחלוקות נגד הרמב״ם. אמנם הרמב״ן ניסה מאוד לפשר ולהגיע לעמק השווה שלא ייכנסו למחלוקת סביב הרמב״ם, אבל הוא לא הצליח בזה. והיו שני תלמידי חכמים גדולים, אחד זה רבי שלמה מנהר, הוא היה מדרום צרפת, שהוא בעצם הניג את ההתנגדות למורה נבוכים, והשני זה אחד אולי יותר מוכר, רבי שלמה מנהר הוא מוכר, אבל השני הוא יותר מוכר, זה רבי יונה מגירונדי. רבי יונה מגירונדי, הוא היה מחותן עם הרמב"ן. הבן של הרמב"ן התחתן עם הבת של רבי יונה, רבנו יונה. ורבינו יונה גם יצא מכליו נגד המורה נבוכים. הם פחדו מאוד שאנשים יתחילו לקרוא את המורה נבוכים, וזה בלבל אותם. ולכן הם התחילו מלחמה נגד המורה נבוכים. המלחמה הזאת הייתה קשה, במובן הזה שבהתחלה הכריזו חרם באיזשהו מקום על מי שקורא את המורה נבוכים. כבר דיברתי על זה שמי שהיה בעד המורה נבוכים, אז הוא הכריז חרם על מי שנגד המורה נבוכים. אז כולם היו בחרם. מי שהיה נגד המורה נבוכים היה בחרם כי הוא היה נגד. מי שהיה בעד זה היה בן חרם שהיה בעד. בקיצור, היה סמנטוחה שלמה. כל עולם התורה, כל העיתונים, החדשות, בכל זה, הכל היה בלגן אחד שלם, והייתה מחלוקת מאוד כבדה. הרמב"ן הבין את חומרת הדבר, והוא כל הזמן ניסה להגן על הרמב״ם ולהגיד, אל תעשו מזה עניינים, אל תעשה מזה דברים. דרך אגב, הרמב״ן פרסם איגרת, ששם הוא כותב, קוראים לזה איגרת ההתנצלות. כאילו הוא שם כותב איגרת והוא מכנה את הרמב״ם האיש הקדוש. בכל גלות צרפת וספרד לא קם כמוהו. ככה הרמב״ן התייחס, הרמב״ן הוא גם לא קטלקניה, כן? הוא התייחס לרמב״ם, אבל הרמב״ן פנה לחכמים שבדור, הסביר שעבור אנשי תורה בעלי אמונה תמימה בצרפת, למה צריך את המורה נבוכים? נכון, יש אמונה תמימה, למה יבוא את הרמב״ם ויעשה לנו פה בלגנים? בכל אופן, הרמב״ן לא הצליח עד הסוף במלאכתו, והייתה התערבות מאוד קשה של נגד המורה נבוכים. מה קרה? קרה משהו קשה מאוד. שהיו יהודים טובים במרכאות, שהלכו והלשינו לנוצרים. שיש יהודי אחד שכתב ספר, שהוא מסתפק כביכול באמונה באל. והוא קוראים לו הרמב״ם, והספר הזה קיים, קוראים לזה מורה נבוכים. ואז התחיל הבלגן שלם. אז באותה תקופה בצרפת היו אוי, בקור הזה זה מהבסיס, בסדר, לא מפריע לנו. מה?
משלנו
השון הרע, תביא אותו. טוב, אז הייתה מחלוקת בדרום צרפת, הייתה מחלוקת קשה בנוגע לנצרות. הנצרות הרי, אתם יודעים, היא התפלגה. אני לא יודע אם אני רוצה לתת לכם שיעור שלם על זה, מה זה הפרוטסטנטים ומה זה הנוצרים הקתולים. אני לא יודע אם אני רוצה להסביר לכם כל החילוקי דעות, אבל בכל אופן הייתה איזו מחלוקת, ובמחלוקת הזאת היו כבר ככה מלחמות, והאפיפיור והכמורה הם היו מאוד נגד הפרוטסטנטים. עד לא מזמן זה היה מלחמת עולם. אבל מה שקרה זה שהנוצרים, הם השתלטו על כל מיני מוקדים, והם השתלטו על מוקדים בכוח, וכששמעו על דבר כזה זה התאים להם, ואז הם הכריזו שכל הספרים האלה שמפקפקים כביכול, כן, הרמב"ם לא פקפק חלילה, אבל אז צריך לשרוף אותם. ואז הביאו את כל הספרים של המורה נבוכים ושל ספר המדע, ושרפו אותם בצרפת. מי ששרף את המורה נבוכים זה לא יהודים, יהודים לא שרפו את המון נבוכים. הכנסייה שרפה. אבל בכל אופן, היד היהודים פה הייתה במעל הזה, מבחינה מסוימת. אני רוצה לקרוא לכם משהו אדיר שראיתי פעם וצילמתי אותו, אני קורא. שריפת ספרי הרמב״ם וזיזה את העולם הנוצרי היהודי בתפוצותיו. חרדה תקפה כל יהודי לשמוע חילול שמו של הגאון והמורה הנערץ בצורה כה משפילה. אלבונו של הרמב״ם הפך אלבון שצרב נשמת כל פרט ופרט, טוב סדר, זה כל מיני תיאורים. עכשיו תקשיבו טוב, לא עברו 40 יום מאז שספרי הרמב״ם הועלו על המוקד, עוד לא נאסף האפר שנשאר מגבילי הרמב״ם אחרי שהשריפה על במת הכנסיות בפריס, הוכרד העולם היהודי ממעשה דומה שעשו הנזירים הנוצרים בהתנכלותם לנשמת האומה. בערב שבת, שישי בתמוז, אספו הכמרים הנוצרים בפריס 24 קרונות מלאים ספרי תלמוד, דיברתי איתכם על זה כשדיברנו על התוספותים, ואילום על המוקד באותו המקום שנשרפו בו ספרי הרמב״ם. יום זה הוכרז כיום אבל ותענית ציבור לדורות. דרך אגב, זה עדיין מופיע בכל מיני לוחות שנה כאלה זה, אז כתוב ו' תמוז, זה יום מיוחד. מנהיגי העם טעו על מעשיהם וחיפשו סיבה לפורענות שנדחה בכל כובדה על עם ישראל, ומצאו כי שריפת התלמוד הינה עונש על מעשה השריפה של ספרי הרמב״ם שנגרמו על ידי היהודים עצמם. ביטוי לרחשי לב באותם ימים שמור באיגרתו של אחד קוראים רבי הלל מבירונה, כן? הוא היה עד ראייה למעשה השריפה. אז תשמעו איך הוא כותב את זה. השם משמיים השקיף וכינה לכבוד רבנו הקדוש ולכבוד ספריו, ושלח בקהילות צרפת אפו וחמתו, ולא נשא פניו לתורתו. ואל תטמע לומר איך לא נשא פנים ל-1200 ספרי תלמוד והגדה. אתם מבינים מה הם שרפו? 1200 ספרים, לא היה ספרים, כתבי יד, 1200 כתבי יד של תלמוד בעבור המורה והמדע, מורה נבוכים. הלא תחשוב כי רבינו משה היה כמעט משנה בדורו אל משה רבינו, וצדקת כל הדור היה תלוי בו. לכן אל תטמע אם אנש השם יתברך את תורת בני צרפת לכבוד רבינו משה, ולא נשא פנים לספר התלמוד. ואם תשאלוני מי יודע שאותם הגזרות היו באבון שריפת המורה, הענה, הנה האות והמופת שלא הפסיקו 40 יום בין שריפת ספרי רבינו לשריפת ספרי התלמוד. ובאותו מקום עצמו נשרפו כל הספרים שנמצאו בפריז והסביבה, ונתערב אפר ספרי התלמוד באפר ספרי המדע והמורה, כי עדיין היה אפר במקום. וזה דבר אמת גלוי לכל העמים היהודים והגויים. איזה דבר זה? משהו מבין. טוב, מה אנחנו לומדים מזה? כן.
מי שחלק על המורה נבוכים, הוא קיבל את היד החזקה? ההלכתי?
הוא קיבל חלק. זאת אומרת, רבינו יונה הוא לא חלק על היד החזקה, הוא חלק על המורה. אבל גם בספר המדע יש דברים שהם לא כל כך אהבו. בסדר? דרך אגב, אומרים, הרי רבינו מניגורון הוא כתב שרי תשובה, כן? מכירים? אומרים, יש מי שאומר ששרי תשובה הוא כתב אחרי שהייתה שריפה גדולה בפריז, אז רבינו יונה הוא חזר בו. ואז הוא חזר בתשובה. אז הוא כתב את שרי תשובה לעצמו. כדי לחפר, במרכאות אני אומר הכל, כן? על ההתנגדות שלו לרמב״ם. ומי שאמר את המשפט ממשה עד משה לא קם כמשה, זה הוא בעצמו. בסוף ימר. אז הייתה פה, זה טראומטי לחלוטין, זה דרמה, אתם מבינים מה זה אומר, לשרוף ספרים. אמנם זה הכנסייה שרפה את הספרים, אבל בכל אופן, זה דברים קשים שקרו. טוב, אז אני רוצה לסכם עוד איזה משהו, ואז להסביר. אנחנו נמצאים בעצם, הבאתי גם אגרות הרמב״ם היום, אפשר לקרוא מלא, האגרות הרמב״ם זה אוצר בלום של כל כך הרבה דברים מעניינים, אבל מה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בעצם בתקופה שהרמב״ם הוא כותב ספרים, אמרתי לכם זה בפעם הקודמת, בוודאי שאני לא חוזר בי, הרמב״ם זה לא, לא הגיוני, זאת אומרת, בשום קנה מידה מה שהרמב״ם עשה. האפשרות לעבור מספרים הלכתיים מובהקים לספרים אמוניים מובהקים, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אני רציתי לקרוא לכם, מה הרב זצ"ל כותב על הרמב״ם, אני מקווה שנמצא את זה מהר. הרב כותב ככה, השלמות, זה במאמרי הראיה, השלמות העליונה שקיבלה נשמתו הגדולה מכל זוהר האמת אשר זרח עליה בכפליים. מה זה כפליים? היא גילתה את הארת מבטו על העולם ועל החיים, על האנושות כולה ועל ישראל, על התורה והמדע, בבהירות. כן? אז הוא כותב ככה, שני הפכים נתמזגו במלואם ברוח כביר ועליון של אישיותו. למזג אחר והתאמה גמורה ותהי לאישיות מוצקת שאין בה התנודדות ולא סתירות. המחשבה והמעשה, השכל, הרצון, הגבורה, הקדושה, פעלו בהדדיות נפלאה שהייתה מאז גם בחייו, והנה הדתה לחידת עולם, גם בקרב אנשי מעלה יותר נשגבים. איך? זה חידה. ככה הרב כותב, חידה. טוב, אני חוזר לעניינים היותר, בקיצור, חידה שאדם מסוגל להקל בקרבו את עולם התורה כולו, באמונה העמוקה שלו, בפילוסופיה היוונית מול התורה, וביד החזקה שזה ספר הלכתי מובהק. אני חוזר, ב-1135 נולד הרמב״ם בקורדובה, אחר כך ב-1160 הוא הגיע למרוקו, הוא כתב בגיל 20 פירוש המשניות. הרמב״ם זה הולך לפי 10-10-10. פירוש המשניות כתב 10 שנים, בגיל 32 הוא כותב את המשנה תורה 10 שנים, שזה בלתי אפשרי כמו שאמרנו, ובגיל יותר מבוגר הוא כתב את השמונה, את המורה נבוכים ושמונה פרקים. עד כאן זה דברים שחשובים לדעת. אני רוצה עוד נקודה אחת להגיד. יש עוד כמה דברים קטנים בשעות הפנאי שהרמב"ם עשה, זה כל מיני מאמרים מעניינים או איגרות חשובות. ואחת האיגרות החשובות זה איגרת תימן. איגרת תימן זה איגרת, ולכן גם התימנים קשורים מאוד לרמב"ם בזכות אולי איגרת תימן. באיגרת תימן זה כתב רבנו הרמב"ם ליהודי תימן, היה שם מנהיג רוחני, קראו לו רבי נתנאל אלפיומי. הוא שאל את הרמב"ם כל מיני שאלות, והוא כתב לו איגרת, והאיגרת הזאת התפרסמה כאיגרת תימן, כי זה איגרת לתימנים, ליהודי תימן. מה היה שם? המוסלמים ניסו להעביר על דתם את היהודים בתימן, ובכוח הכוח, בכוח הזרוע, וגם בכוח הפיתוי. שאיש שלהם בעצם קיצור, התחילו לבלבל ולהגיד שמוחמד הוא שליח השם וכו'. והרמב״ם הוא מאוד מאוד העריך את יהודי תימן, כותב הרבה הרבה מילות של הערכה וגם הערכה לרבנים שלהם, והוא כותב להם מאמר מקיף על, על, על למה יש כל כך הרבה צוררים לעם ישראל ולא צריך להישבר. כן, נצחיות התורה. היום זה יותר קל לנו להבין, יש לנו מדינה, יש לנו עם שקם מהאפר. צריך להבין שב-1200 אין כלום בעולם, היהודים מושפלים בכל פינה, אין כלום, אין צבא, אין מדינה, אין משהו חי. והרמב״ם אומר, אדוני, זה שטויות, אתה לא רואה את האמת. יש פה עם שחי, שפועם, סגולת ישראל, נצח ישראל. איפה נצח ישראל? איפה סגולת ישראל אתה רואה שם? הרמב״ם חי את זה. זה שם הוא חי את זה, והוא כותב את זה בנצחיות התורה, ולכן זה איגרת כל כך חשובה. יש עוד איגרת שנקראת איגרת השמד. איגרת השמד זה גם איגרת חשובה מאוד. היו באותה תקופה, היו אנוסים. מה זה אנוסים בעצם? זה אנשים שחיו בצורה מסוימת והתנהגו בצורה אחרת. כמו אנוסים בספרד. בגירוש ספרד היו כבר אנוסים 300 שנה לפני כן, היו אנוסים בספרד וגם בצפון אפריקה מפאת המוסלמים. והיה שם איזה אחד שכתב להם שמי שמודה בשליחותו של מוחמד הוא כבר כופר בהשם אלוקי ישראל, והוא עובד עבודה זרה ואין לו תקנה. והרמב״ם כתב ספר שלם, ספר, ספרון כזה, שנקרא תגרת השמד, שהוא מסביר שם שהבן אדם הזה אומר שטויות, וזה לא נכון, ושעם ישראל הוא ישראל למרות שהוא חוטא. ובקיצור, הוא מעודד מאוד את כלל ישראל בדברים האלה, כן? הרמב״ם הוא דוחה כל פרט שם מהדברים של ה... של... לא יודעים מי זה, אולי כן יודעים, אני לא יודע מי, איך קראו לו. בטיעונים הלכתיים, הוא כותב בטיעונים הלכתיים, הוא אומר שאסור להאמין לדברים האלה, ועם ישראל הוא עם קדוש, ואל תדאגו, וגם מי שפועל בסתר יש לו הרבה זכויות. קיצור, הוא מאוד מאוד בא לקראת האנוסים. ואחר כך הוא כותב גם על משיחי שקר ועוד דברים כאלה. זה עוד חיבורים שהם חשובים להכיר. אז לרמב״ם יש איגרות, יש את היד החזקה, שהיד החזקה היא משהו מיוחד של כל התורה כולה בעברית וללא מחלוקות. אני רציתי לקרוא לכם איגרת שהרמב״ם כותב לתלמידו על היד החזקה. הוא כותב ככה, הרי שאלו אותו, למה לא כתבת מקורות? נכון? כולם שאלו אותו. למה אתה לא כותב מקורות? דיברנו על זה בפעם הקודמת. אז הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, יש בעולם, כשאני מתבונן, הוא כותב, לא רוצה לקרוא הכל, כי אין לכם את זה מול עיניי, אבל מול עיניכם, אבל הוא אומר, כשאני בודק את החיבורים שיש, הוא אומר, ואתה אפרש, דע, שכל מי שכתב ספר, בין בדברי תורה, בין בדברי שאר החוכמות, לא קשור רק לתורה, בין מן הגויים, בין מן הרופאים, אחד משני הדרכים הוא אוחז. או דרך חיבור, או דרך פירוש. הוא מסביר. דרך חיבור, להזכיר הדברים הנכונים בלבד. בלי קושייה, בלי תירוץ, בלי שום ראייה בעולם, כמו שעשה רבינו הקדוש בחיבור המשנה. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, מה אתם רוצים ממני? רבינו הקדוש, זאת אומרת רבי יהודה הנשיא, מה הוא עשה? מה עשה רבי יהודה הנשיא? כתב משנה, מה הוא כותב? הוא שם כתב מקורות? מה? פסוקים? לא, בסדר, פסוקים, אבל מה זה אומר פסוקים? גם ברמב״ם יש מלא פסוקים. כן, יש מלא פסוקים. הרמב״ם לא כתב את הסוגיות ההלכתיות במקורם בשעס. כמו שרבי יהודה הנשיא לא אומר, זה ראיתי בספר כזה, וזה ראיתי במקום כזה. הוא כותב, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. מה? מי אמר? תביא מקור. אומר הרמב״ם, למה אני צריך להביא לך מקור? גם רבינו הקדוש עשה ככה, ודרך הפירוש, להזכיר הדברים הנכונים ודברים אחרים סותרים. אבל אני לא רוצה דרך הפירוש, אני עושה דרך החיבור. והקושיות על כל דבר. וזהו דרך התלמוד. שהתלמוד, פירוש המשנה. ואני לא עשיתי פירוש. אני כתבתי חיבור. כמו המשנה, אומר הרמב״ם. חזק. לא היה ספרים? אתה צודק. אבל מה אתה רוצה להגיד בזה?
ומאז המשיכו, הוא המשנה, ואז הסבירו את המשנה.
אני מסכים איתך, אבל יש דבר כזה שיש ספר בלי מקורות? יש, הנה המשנה. הנה, דרך המשנה. ואני לא עשיתי פירוש, אלא חיבור, דרך המשנה. ושם היומר, מי שלא יבין, ולא המשנה כתוב שמות החכמים, זה הייתם צריכים לשאול אותי. אבל פה כזה אמר רבי שמעון, רבי שמעון אומר ככה, רבי מאיר אומר ככה, וידמה שזוהי הראיה, פלוני אומר כך, פלוני אומר כך, אבל זו לא ראיה. הראיה הוא להודיע מפני מה אמר פלוני כך. וזה כתוב במשנה? לא. אז מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים? כתוב, סוכה שקבועה למעלה מ-20 המפסולה. אמרו לך למה? לא. יש לך הוכחה על זה? לא. יש לך ראיה על זה? לא. אבל אולי מישהו חולק, מישהו אומר אחרת, תוכיח. לא מוכיח לך כלום. אני כותב את הדברים הנכונים, אני קיבלתי את דרך רבי יהודה הנשיא כמצפן. דרך אגב, אני חיפשתי הרבה, מצאתי בהלכות אבלות, ברמב״ם, בהלכות אבלות כתוב ככה, אין בוכין על המת יותר מ-30 יום, ואין מספידים יותר על שבעה. במה דברים אמורים? בשאר העם. אבל תלמידי חכמים, הכל לפי רוב חוכמתם. אין בוכים עליהם יותר מ-30 יום, שאין לנו גדול ממשה רבנו, וכתוב ויתמו ימי בכי אבל משה, אחרי 30 יום, נכון? וכן אין מספידים יותר על 12 חודש. מאיפה לא קרה את זה? אין לנו בחכמים גדול מרבנו הקדוש. מעניין. ו-12 חודש בלבד נספד. שנה הספידו אותו, שנה. אז הוא אומר, מי לנו יותר חכם מרבנו הקדוש? אין לנו יותר. חכם ממנו אין. וכן חכם שבא שמועה לאחר 12 חודש, אין מספידים אותו. זה מעניין. הוא, הדמות שלו, כן? הדמות. הדמות המרכזית של הרמב״ם לנגד עיניו זה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא לא כתב מקורות, מי אין לנו חכם כרבי יהודה הנשיא? הוא אומר, אני ממשיך את רבי, מה אתם רוצים? רבי כתב את המשניות, אני כותב את ההלכה. אני כותב את ההלכה, מה רע במה שאני עושה? מה אתם קופצים? מה אתם נלחצים? מה קרה?
שאלה.
מה?
יש כמה מקומות, כאילו ברמב"ם, לא ב... גם ביד החזקה שהוא בהרבה מקומות מזכיר את הייחודיות של נבואה ונבואת משה, כאילו נתפס לנושא הזה. יש לזה כאילו הסבר שהוא ממש כאילו...
לא עשיתי על זה מחקר, אבל אם אתה אומר, אני לא יודע, נבואת משה, זה הנבואה. אני לא יודע, אבל זה, אם זה קשור לזה. בכל אופן, מה שיש לנו פה, אז הוא מסביר פה בעריכות. הוא אומר, ודע, הרי מה טענו נגדו? שהוא, בגלל שהוא לא כותב מי אומר מה, אז הוא מאבד את שמות החכמים. אז הוא אומר, אם אני גרמתי לאבד שם החכמים, מפני שאמרתי דברים נכונים, שהם על פי המשפט, סתם, בלי שם אומרן, דרך רבנו הקדוש תפסתי. גם הוא עשה כן מלפניי. מה אתם רוצים? גם רבי עשה ככה, הרבה מאוד דברים כותב בלי שם. נו, אז מה, באתם אליו בטענות? מה אתם באים אליו בטענות? רגע, שנייה, שכל סתם שאמר בלא שם אדם, כולן דברי חכמים אחרים הם. ואותם החכמים האחרים לא מדעתן אמרו, אלא מפי אחרים, ואחרים מאחרים, על משה רבנו. וכשם שלא הקפידו התנאים האמוראים על שמות כל החכמים שמות משה, שאין הדבר סוף. כך לא, אני לא הקפדתי על שמותם, אם הזכירו או לא הזכירו. ומה תועלת יש בזה? ולא אמרו בפירוש, ראה רבי דבריו של רבי פלוני בכך, וסתם לנקבטה. ודבריו של רבי פלוני בכך, וסתם לנקבטה. הנה בפירוש, הדברים שראה אותן רבי, שהם הלכה פסוקה אצלו, ושכך ראוי לעשות, אמרה בסתם, בלא שם אדם, אז אני עשיתי כמו. מה אתה אומר?
נראה שם לא מטעם להבנה מקורות. זאת אומרת, כמו רבי יהודה הנשיא.
אני רק כמו רבי יהודה הנשיא. למה שאני אביא טעמים?
זה
לא
טעם
רבי
יהודה הנשיא.
מה זה?
זה בעצמו זה טעם
רבי יהודה הנשיא. זה סיבה, כן, זה לא טעם כל כך, זה סיבה, נכון? ככה הוא כותב. מה אתה רוצה?
מה שרבי יהודה הנשיא כתב זה היה לפני מלא זמן, יכול להיות שגם שם היה...
זה היה 800 שנה לפני שהרמב"ם כתב את הספר שלו.
זה יכול להיות שהיה... בטוח היה זה גם הרבה דיונים וזה, בסוף החליטו שזה כן יהיה, אבל...
זה מה שהרמב"ם כותב, הוא אומר, מה אתה נלחץ? הוא כותב לתלמידו, מה אתה נלחץ? מה, אנחנו כותבים את הספר לעכשיו? עוד 800 שנה, תראה מה יהיה. באמת זה מה שקרה, כמעט. לא בדיוק. המשנה קיבלו כגוש. יכול להיות שהיו ויכוחים ומחלוקות כמו שאתה אומר, אבל קיבלו כגוש. התלמוד תקבל כגוש. הרמב״ם? לא.
למה?
למה לא? למה?
מה ההבדל בין המשנה והגמרא?
אני לא יודע. קודם כל, אתה מבין שיש עוד מישהו בעסק שהוא מחליט די הרבה דברים יחסית. אז אני לא יכול להגיד לך מה הוא חשב. זה השגחה עליונה. למרות שאין בן אדם שלא יודע מי זה הרמב״ם, ומי שלא יודע מי זה הרמב״ם, אז הוא צריך להשפז אותו, כן? ברור. זאת אומרת, כולם צריכים לדעת מי זה הרמב״ם, ומי שלא יודע מי זה הרמב״ם, אז הוא בעצמו מפגר. אבל רגע, יש פה משהו שאני לא יכול להסביר עד הסוף, בגלל שאני רוצה להתקדם עוד בשנים. אבל צריך להבין שני דברים, בזה אני רוצה לסיים. אני צריך לצאת בזמן. תקשיבו טוב. יש דבר מאוד מעניין, שבעצם גדולי הראשונים לא ראו ברמב"ם את הכתובת להלכה. הרייבד כתב השגות, למרות שהרייבד בהשגות שלו נותן לגיטימציה לרמב"ם. הוא אומר, זה ספר אדיר, שאם אתה לא... אני חייב פה לתקן כמה דברים לא נכונים, אבל הרוב... אין על כל הלכה רייבד, נכון? כמה יש? 10%, 8%, לא יודע, לא עשיתי חשבון. כמה אחוזים השגות הרייבד יש של הרמב"ם? X אחוז, לא משנה. ומה עם השאר? מה הרייבד יגיד על השאר? מה הוא יגיד? לא הוא יגיד. אתה ישן. אתה ישן. כן, כן, כן. הוא מסתכל עליי כאילו אני זכוכית, ואז אתה רואה מאחוריי את הים. כן. נו, אז מה הוא אומר? מה הוא אומר, הרייבד? מה הוא אומר? שהוא מסכים. אז הרייבד, הרוב הוא הסכים. הראש אומר... שאומנם הרמב״ם הוא אדיר, אבל מה לעשות? לנו אנחנו קיבלנו תורה מהתוספותים. אז צריך לתקן כל מיני דברים. טוב, בסדר. זאת אומרת, הראשונים הם לא שללו. יש ששללו, אבל מעטים מאוד. הרוב לא שללו את הרמב״ם, אלא ניסו לתקן פה ושם. למה אני אומר שזה משהו מההשגחה העליונה? כי 300 שנה לאחר מכן יבוא יהודי, שקוראים לו רבי יוסף קארו, שהוא, אגב, בעל השולחן ערוך. גם בעל הכסף משנה, הוא גם בעל הבית יוסף, טוב, גם זה צריך להסביר בעריכות. אבל הוא אומר בעצם שהוא הולך לכתוב ספר הלכה. ובספר הלכה הזה, למרבה הפלא, התקבל. אמנם הרמב״ם לא התקבל, אבל השולחן ערוך התקבל בעם ישראל. עובדה שכל מי שיושב כאן, הוא מחויב לשולחן ערוך. מה לעשות? נכון שהרמ"א כתב השגות על שולחן ערוך, אבל הרמ"א קיבל את השולחן ערוך. כי כמו שהרייבד קיבל את הרמב״ם, הרי מה קיבל את השולחן ערוך? אתם איתי? אין, אני לא הסברתי את ההבדל. בסדר? לא הסברתי את ההבדל. אתה לא יכול להגיד לא להבנת, כי לא הסברתי את ההבדל. אני רק רוצה להסביר שהקדוש ברוך הוא החליט שאת השולחן ערוך קיבל עם ישראל, והרמב״ם לא קיבל. אבל דבר מעניין הוא, שבתוך השולחן ערוך, 80% פלוס מההלכות הם רמב״ם. זאת אומרת, מי שחשב שהוא לא מקבל את הרמב״ם להלכה, קיבל את זה בדלת אחורית. ואנחנו, את השולחן ערוך כבר 500 פלוס שנה, נוהגים כמוהו. יכול להיות שעוד 100 שנה, 200, לא יודע בדיוק, ישתנה המצב. בינתיים, אין מי שחולק על השולחן ערוך. השולחן ערוך יתקבל בעם ישראל, כגוש. והשולחן ערוך, אם תסתכל טוב טוב על ההלכות, תקרא אותם, טוב טוב תקרא אותם, על 80% פלוס מההלכות, תעשה חותמת, רמב״ם, או כמו שהראשונים קוראים לו, רם רבי משה במזל. כל כך העריכו אותו שלא רצו לקרוא רמב״ם זל, כי זל זה כאילו הוא מת, הוא נפטר, אבל לא רצו לכתוב הרמב״ם זל, אז חיכו הרם במזל. מעניין, עברה כך, זה לא אני הברקתי את זה, הר"ן כותב ככה, הרמב"ן כותב ככה, גדולי עולם כותבים ככה. טוב, בעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם הראשונים הספרדים, נגמור את הראשונים הספרדים, נתחיל שולחן ערוך, ואז נבין מה היה השוני ומה היה ההבדל, אולי.